קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. אנחנו פותחים את השבוע בימי ראשון עם שיעור של הרב בנימין תבורי, סדרה בנושאי שוטים, שוטים מודרניים, בעלי השוט ונושאי השוט. הרב תבורי.
במסגרת השיעורים על שוטים בדור ה-20, נמשיך בשוט של הרב יצחק ניסים, שהיה רבה ראשי של מדינת ישראל, ושם ספרו יין הטוב. הרב ניסים נולד בבגדד ב-1895 בחנוכה, ונפטר בגיל 86 בארץ, בתשעה באב 1981. אביו היה תמיד חכם, אבל עסק במסחר. הרב יצחק ניסים, בתור צעיר, למד בבגדד, למד אצל גדולים באותו מקומות, התפרסם כתלמיד חכם, אבל בכלל לא נכנס לרבנות. הוא עסק גם כן במסחר, אבל כתב חידושי תורה, הדפיס ספרים גם שלו וגם של אחרים, והיה ידוע בעולם התורה כגדול שרצה להסתתר. הוא נמנע עם אלה שרוב עיתותיהם בתורה בסתר העולם, מחמת צניעותם. החפץ חיים ועוד אחרים כתבו אליו שוטים, דיונים בהלכה, ומכתירים אותו, וכך כתב החפץ חיים במכתבו, אל כבוד הרב המאור הגדול, עדיו לתפארת, לגאון ותפארת, יראי אלוקים באמת, וכו' וכו'. יש מכתב שנתפס מצולם מהרב קוק, שכתב לו גם כן, לפני שהרב ניסים היה ידוע בציבור, לפני שהוא היה שהוא תפס מקום ברבנות, שהרב קוק כותב על הספר שכתב איש גדול עצום ורב, מגדולי המורים, והוא אומר שהוא יהיה להיות אשר הוא נף אשר הוא רם, להיות גדול ורבן של ישראל. דיבר עליו בצורה נרהבת ממש. הוא כתב, האור שלו היה גנוז רבות, אנשים לא הכירו, אבל הוא היה גדול מאוד בתורה. הרב החריף בקי, פרקו נאה, משנתו סדורה, תמה וקרה, מאורנו הרב ניסים רחמים, ירחמיו השם לאורך ימים וטובים יחיהו. בתפרש פהי, הרב ניסים בא לארץ, כמו שהיום עושים, באים כאילו למצוא מקום, לסדר לעצמו מקום, חזר לבגדד, אבל עלה שנה לאחר מכן. בזמן שהוא היה בארץ, גם כן עסק במסחר, כתב חידושי תורה, וכאן יש דבר לדעתי שהוא מאוד יוצא דופן. עד כמה שאני יודע, לא מצאתי הרבה רבנים שנכנסים לתפקיד של רבנות יחסית בגיל מאוחר, ועוד בצורה כזאת. בתשט"ו, הרב ניסים התמנה להיות רב ראשי, ראשון לציון, הרב הראשון הספרדי במדינת ישראל. זאת אומרת, ב-1956, בזמן שכבר היה יותר מגיל מ-60, בן אדם שמעולם לא עסק ברבנות עד כמה שנים מבין, נתמנה כתפקיד ראשון להיות הרב הראשי של מדינת ישראל. בתור רב ראשי, הוא היה ידוע כאחד שניסה מאוד לקרב לבבות של כל העם. גם אלה שהשתייכו לקהילה מסוימת, אלה שלא ראו את עצמם קשורים לעולם התורה, הוא מאוד מאוד היה מעוניין בקירוב הלבבות. הוא היה ידוע גם כן כאיש תקיף, שעמד על דתו בזמן שזה היה חשוב. אחד מן הדברים המפורסמים שקרו בחייו, זה בזמן שהאפיפיור ביקר בארץ. מאורע היסטורי בעולם הקתולי, שהאפיפיור מגיע לארץ, והגיע לשדה התעופה כמובן, אחר כך הגיע למגידו, והייתה קבלת פנים גדולה מאוד. וכמובן בתור רב ראשי, עמדו על כך שהרב ניסים יבוא לכבד את האירוע הזה בנוכחותו. הרב ניסים אמר שכדי להראות שדת ישראל, תורת ישראל, היא לא כאילו נכנעת לדת אחרת, אז האפיפיור צריך לבקר אצלו, לכל פחות גם אצלו. היות שהאפיפיור לא סידר ביקור גמולים כאילו, לא רצה לבקר בביתו של הרב ניסים, לא רצה לבקר בירושלים, הרב ניסים עמד על כך שהוא לא יגיע לביקור אצל האפיפיור. כמובן זה עורר סערה גדולה בארץ, שמצד אחד זה כאילו זלזול בכבוד האפיפיור, מצד שני, הרמת קרן התורה, קרן כבוד של עם היהודי. ומעניין שאפילו בעיתון הארץ הייתה כתבה ראשית, שזה, כמו שזה היה מאורע היסטורי לדת הקתולית שהאפיפיור ביקר בארץ, יש מאורע היסטורי לעם היהודי, לעם היושב בציון, שהראשון לציון עמד על שלו וסירב לקבל פניו של האפיפיור. אחד מן הדברים המפורסמים שהרב ניסים עשה, זה מיד אחרי מלחמת ששת הימים, הוא החליט להעביר את משרד של בית דין הגדול לעיר עתיקה, כדי להראות נוכחות של עם היהודי בעיר עתיקה. כן, היה תקיף בדעתו, המשיך בתפקיד של הרב הראשי בערך 18 שנים, ונפטר בערך 8 שנים לאחר מכן, בתשעה באב בארץ. הספר שלו, יין הטוב, הוא מחולק לשני חלקים. החלק הראשון הודפס עוד לפני שהיה רב ראשי, בזמן שבעצם אמרנו הוא עסק במסחר, ולא כיהן ברבנות, ולכן השוטים שהוא דן בהם הם בעיקר שוטים שעוסקים בשאלות אולי שהוא המציא בעצמו. כבר דיברנו על זה שהיו שוטים שלא היו באמת במציאות שוטים. אנשים לא כתבו שאלות והוא השיב עליהם. והרבה מן השוטים של היין הטוב חלק ראשון, אנחנו מוצאים תשובה בלי תאריך, בלי כותרת למי נכתב, והרבה פעמים הם דיונים שהוא מצא בקונטרסים שונים. כנראה שהירחונים התורניים השונים הגיעו לרב ניסים, וזה גם כן דבר מעניין לבדוק מתי באמת התחיל הרעיון הזה, שיש קבצים של ביטויים תורניים, שאנשים מצאו מקום לכתוב חידושים בהם, שלחו את זה מאחד לשני, והיו תגובות מהקוראים. הרבה מן הדיונים בחלק הראשון הם דיונים כאלה, שהוא כתב לאנשים שהוא ראה במאמרים שלהם. הסגנון של שוטים האמיתיים מוצאים דווקא בשוטים שהוא כתב לעיר בגדד. אחרי שהוא עלה לארץ, כנראה שבבגדד מאוד העריכו את דעתו, ופנו אליו כדי ליישב שאלות בבגדד. דוגמה הייתה, למשל, ששאלו אותו, בבגדד היה מנהג, כנראה, שראו כשביקרו בבגדד, אז הרב עוזיאל למשל, ראה שהכהנים עולים לדוכן עם נעליים. והוא, אז הרב עוזיאל היה רב של תל אביב, והוא התלונן מאוד, הוא אמר, לא ייתכן שכהן יעלה לדוכן עם נעליים, ולכן פנו לירושלים, לביתו של הרב ניסים, לשאול אותו, אם בכן יש מנהג בגדד, מהו מנהג בגדד, ועל סמך מה אפשר לבסס מנהג בגדד, והוא השיב להם, שאם באמת עולים ממש לדוכן, עם נעליים, הוא אמר שבאמת ראוי הדבר, שהרב עוזיאל גער בהם, וכדאי להפסיק את המנהג הזה, אבל אם באמת לא עלו לדוכן, עמדו כאילו לא בדוכן, אלא למטה מהדוכן, זאת אומרת, כנראה שהיה מנהג, מנהג בגדד עתיק, שבברכת כהנים כזאת, שהיא לא ממש על הדוכן, הכהנים יכולים לעלות בלי להוריד נעליים, וכמובן, שנים לאחר מכן, היה דיון כזה, בצבא הגנה לישראל, במקומות שהיה קשה לחיילים להוריד את הנעליים הצבאיות, ועל זה יש דיונים אחרים, אבל הרב ניסים התייחס רק לשאלות בבגדד בחלק הראשון. חלק השני כבר היה, בכל אופן הספר נתפס, אחרי שהיה רב ראשי, ובגלל זה אנחנו מוצאים בתוכו, בחלק השני, תשובות שבאמת יותר שייכות לשאלות של מדינת ישראל, לעניינים שהיו קשורים לתפקיד שלו בתור רב ראשי. דוגמה אחת של שאלה שהפנו אליו, דיון שהיה מסע ומתן בין גדולים, לא מתוך שאלות שבאו אלא יותר מתוך הדיונים ההלכתיים, הייתה שאלה מעניינת, אם אשכנזים, או ליתר דיוק, אם אשכנזים מברכים על תפילין שלהם, האם ספרדי יכול להגיד אמן? השאלה מבוססת על ההנחה ש יש כתב שונה מתפילין של ספרדים לתפילין של אשכנזים. ממילא, הנחה הייתה שהתפילין של האשכנזי הם פסולות לדעת האשכנזים, לדעת הספרדים. ולכן, האם באמת יוצאים, האם אפשר לברך להגיד אמן על הברכה. כמובן השאלה מתפצלת לשני חלקים. האם באמת יוצאים בכתב אחר? המחלוקת שהוא מביא, שהרב ניסים מביא בתשובות, זה שהחידה אכן כתב שלא יוצאים. ספרדי לא יוצא בכתב אשכנזי, וכנראה שהאשכנזי לא יוצא בכתב ספרדי, ולכן אפשר להגיד שלא יכולים לברך. אמנם, הראש מובא בטור בסימן ריש עין דלת, פוסק שכן יוצאים. נדמה לי שהרבה פוסקים כך היום, שתפילין של ספרדי בכתב ספרדי הם קשרים לאשכנזי וכן הפוך, ולכן לכאורה השאלה נופלת. אם באמת אנחנו פוסקים כדעת הראש, דעה בראשונים שמובד בטור, והחידה כמובן שבא הרבה אחר כך, זה קצת פלא שהוא לא הזכיר את הראש שפוסק לכולה, אבל אם אנחנו נפסוק כמו הראש, אז בוודאי שאפשר לספרדי לברך אמן על אשכנזי, שגם הוא יוצא בתפילין האלה. וגם כן, העיר הרב ניסים, שכל הדיון הזה, זה אפילו אם נניח כפי דעת האחידה, שתפילין של אשכנזי פסולים לספרדי, אבל תפילין של אשכנזי הם כן קשרים לאשכנזי, ותפילין של ספרדי הם גם קשרים ודאי למי שיש לו מנהג ספרד, אז ודאי מי שמניח תפילין האשכנזי, שמניח תפילין מקיים מצווה, לפי המנהג שמקובל אצל האשכנזים. לכן הדיון גם כן, אפילו אם נניח לפי דעת האחידה, שהאשכנזי לא יוציא בתפילין של ספרדי או הפוך, זה לא קשור לשאלה, כשהאשכנזי מניח תפילין של אשכנזי, בוודאי מותר לברך אמן, ואף חובה להגיד אמן. דיון שני, באותה שאלה, מעלה הרב ניסים, שהרי גם לפי דעת החידה, יש ראיה מוחצת לסברה שאמרנו. שהרי החידה בעצמו פסק שאם אחד נמנע מלאכול פת אקום והשני כן מברך, כן אוכל פת אקום, אז מי שאוכל פת אקום מברך המוציא, והחידה כותב שמי ששמע את הברכה אומר אמן. אז סימן שאתה אומר אמן גם כן אם אתה לא מסכים עם המברך. לראיה הזאת, לכאורה יש מקום לדון. שהרי גם מי שנזהר מפת של אקום, האם הוא באמת חושב שפת אקום זה טרף? או הוא אומר שאני מחמיר על עצמי לא להשתמש בפת אקום? אם אנחנו נגיד שבאמת הוא חושב שפת אקום זה ממש טרף, אז אפשר להביא ראיה מכאן. אני אוכל פת אקום, ואתה חושב שפת אקום זה טרף, וכותב החידה שבכל זאת אתה יכול לברך. אבל לכאורה זה לא הפשטות. אתה יכול להגיד אמן. לכאורה זה לא הפשטות. הפשטות היא מי שנזהר מפת של אקום, אז הוא מחמיר על עצמו. אבל הוא ודאי חושב שפת אקום זה קשר, ולכן הוא נמנע מלאכול ולברך, אבל אם אחר יברך, מסתם ודאי הוא יכול להגיד אמן. לכן, לכאורה, אין הנידון דומה לראיה. במכתב שהרב צי פסח פרנק השיב לרב ניסים, הוא כותב שאומנם הוא מסכים איתו עם הפסק, שבוודאי יכולים לברך להגיד אמן, ואף חובה להגיד אמן. אבל הוא השיג על הראיה הזאת, הראיה האחרונה שהצגנו, מזווית אחרת. הוא אמר, אפילו אם נניח שאפשר להגיד אמן, או חובה להגיד אמן, על ברכת המוצי, שבירך אחד שלא נזהר בפת אקום, והעונה אמן כן נזהר, אינו דומה ברכת המצוות לברכת הנהנים. הוא אומר שבעצם, למה לא מברכים על מאכלים אסורים? נניח שיש בן אדם שהוא בר תאווה, והוא רוצה לאכול אוכל טרף, אבל הרי אסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה. אז למה? בגלל שהוא אוכל טרף שלא יברך. אז הוא מביא שתי סברות. אחת, בגלל שדבר כזה אינו ניכן נהנה מן העולם הזה. נהנה מן העולם הזה זה רק נהנה בהתר. מי שנהנה בהתר מהעולם הזה, עליו לברך. סברה שנייה הוא מביא, שהרי בגמרא באמת כתוב בוצע, על הפסוק בוצע בירך נהיית השם, שזה אבל לברך הדבר שכביכול מרגיז את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר בדבר פשוט, בן אדם שאוכל אוכל שהוא חושב שזה כשר, בשבילו אין כאן דבר שמרגיז כביכול את הקדוש ברוך הוא. הרי הוא פוסק שדבר כזה מותר. ולכן בדבר כזה, גם העונה מבין שהזולת לא נייצת את השם, הוא לא מכוון למרוד בקדוש ברוך הוא, ולכן מותר לו, ואף חובה עליו, לברך אמן. אבל בברכת המצוות, אם אני באמת חושב שמה שהוא עושה זה לא מצווה, אז אולי באמת הברכה היא ברכה לבטלה, ולכן אני לא יכול להגיד אמן. אמנם הרב צבי פסח פרנק התווכח עם הרב ניסים בקשר לראיה הזאת, למעשה הוא הסכים עם התשובה, והוא אמר בוודאי שחובה לברך על מי שמניח תפילין מעדה אחרת, למרות שיש מקום להגיד שהתפילין בשבילו הם פסולים, דעת אחידה, אבל ראינו שבאמת לפי הראש התפילין הם כשרים, ובוודאי, אפילו נניח שהם באמת פסולים, הרי לשיטתו של המברך, הברכה היא על תפילין כשרים, לכן הוא פוסק להלכה שצריכים להגיד אמן. אחד מן הדברים שאני אוהב לעשות במסגרת הזאת, זה לדבר על שוטים שרלוונטיים לתקופה, שמראה על היסטוריה של התקופה, והזכרתי בהקדמה הראשונה שרב חיים סלווייצ'יק בנה תיאוריות שלמות וקורסים שהוא מעביר ואף ספר על לימוד שוטים כמקור היסטורי. במקרה שהתשובה הבאה שאני רוצה לדון בה, אמנם האירוע ההיסטורי אינו מובא בספר. מי שזוכר אותה התקופה ויראה תשובה כזאת, בוודאי יחשוב שהשאלה הזאת היא בגלל סיבה שקרה באותו זמן. השאלה שמופיע בחלק השני של יין הטוב, ואמרתי שהתשובות האלה כבר הופיעו אחרי שהרב ניסים היה רב הראשי, אחרי הקמת המדינה, הייתה שאלה, מה הדין בדיינים שהגיעו לגיל זקנה? וכנראה שהיה מאמץ מסוים להוריד אותם מתפקידם ולהושיב אחרים במקומם. מי שזוכר את התקופה יודע שהיה דיון כזה עם הרבנים הראשיים. עכשיו למשל, לפי התקן של המדינה, רב ראשי מכהן נדמה לי 10 שנים, ואחר כך, או אולי יש שתי תקופות של 5 שנים, אינני זוכר בדיוק, אבל יש זמן מסוים שעליו לפרוש מכהונתו. ולמשל, בזמן האחרון שאנחנו מכירים, רב אברהם היה רב ראשי, עד שבא מחליף. הרב לאו היה רב ראשי, עד שבא מחליף. הרב בקשי היה רב ראשי, ועכשיו יש רב ראשי אחר. הרב ניסים נשאל, לא כתוב שהוא נשאל, וזה גם כן מעניין. אין כאן שוט שפנו אליו, ואין כאן תאריך שאפשר באמת לזהות מתי התשובה הזאת נכתבה, אבל הדיון היה בן אדם שהגיע לגיל זקנה, האם מורידים אותו מכונתו. קודם כל, יש לדון בדברי הרמב״ם, בלכות סנהדרין, שאין מעמידים בכל הסנהדרין לא זקן מופלג בשנים ולא סריס, מפני שיש בהם אכזריות, ולא מי שאין לו בנים, כדי שיהיה רחמן. כאן אנחנו מדברים על בעיות של זקנה, בדומה לבעיה שאחד שהוא סריס, בדומה לאחד שאין לו בנים, שיש להם תכונות נפשיות שאינן רצויות בדיינים בסנהדרין. וכך הלשון של הגמרא, אין מושיבים בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בנים. אבל כמובן השאלה הייתה, מה קורה כשהוא מזדקן תוך כדי תפקיד? ההלכה נקבע אין מושיבים זקן בסנהדרין. אין מעמידים בכל הסנהדרין. מה כותב, מה הדין בזמן שהוא מזדקן בתוך התפקיד? הרב ניסי מצטט ספר בשם מאיר שמואל, שהוא בהגעותיו על הרמב״ם, מסתפק בשאלה הזאת ואינו מכריע. אבל הרב ניסי מציין שיש שוט הרשב"א, והרב, הרב השואל הסתפק בדיוק באותו ספק, והשיב לו הרשב"א, נראה לי, דכל שהוא תלוי בסיבה, כל שישנה לסיבה, והעניין נגרר אחרי הסיבה, וסיבת הזקנה האכזריות, לפיכך אין מושיב עם אותו אחר שנזדקן בדין של סנהדרין, ולכן, זקן שכבר שכח צער גידול בנים, כך לשון של רשי, אז מסלקים אותו מהתפקיד. והוא מצטט אף את רבנו יונה, שאומר, כשם שאין מושיבים זקן בסנהדרין, כך אם היה זקן מסלקים אותו, שהרי אינו יכול לדון דיני נפשות, לפיכך אין מושיבים אותו. אמנם הרמב״ם כותב ברכות כלי המקדש, אין מורידים לעולם משררה בקרב ישראל, אלא אם שרח. ויש מקום לדון שהרי כאן אתה מוריד אחד מגדולתו, מקדושתו כביכול. וכתוב בשו"ת הרדב"ז, אין מורידים אדם מקדושתו מסנהדרין גדולה ועד חזן הכנסת, אלא אם כן עבר עבירה בפרסיה. הרב ניסים אמר שזה מדובר רק כשאין סיבה גופנית, ממש פיזית, להוריד אותו. אבל אם היה פסול מגופו, אז באמת ראוי להוריד אותו, ואף הרב ניסים כותב, הזקן יכול לפרוש מעצמו, ואין בזה משום מעלים בקודש ואין מורידים. במקרה שהסיבה שבגללה לא מורידים אותו לכונתו קיימת, אז אכן אם מזדקן, מורידים אותו מכונתו. וכך הוא פוסק. ומעניין הדבר שהרב ניסים שהיה בתפקיד, פסק להלכה נראים דברי הרוב, שמי שהזקין ביותו בסנהדרין, מורידים אותו. אבל יש מקום לחלק, אומר הרב ניסים, בין דיני נפשות לבין דינים אמונות. הדיון בקשר לאכזריות ואין לו רחמנות, לכאורה זה שייך בדיני נפשות. אבל בדיני ממונות, מה הבעיה בכלל? והרי יש גמרא שאומרת, וגם זה כתוב בתוספתא, שיש חילוקים בדיני נפשות לבדיני ממונות, ודיינים שפסולים לדיני נפשות, קשרים לדיני ממונות. לא מנוס שזקן פסול. והחסדי דוד שם כותב, סבר לא שייך שכחה בצער גידול בנים. הבעיה שבגלל צידור בנים אין בעיה של אכזריות. האם יש בעיה של שכחה? אז לכן הוא חושב שמותר להישאר בסנהדרין, ועד רבה לא מורידים אחד מדיני, דיין מדיני ממונות. וכאן יש כמובן דיון נוסף, שהרב ניסים כותב שלכתחילה באמת רואים מהסוגיות ומהראשונים ומהפוסקים, ממנים לכתחילה זקן בדינים ממונות, אפילו זקן מופלג בשנים. ואין צריך לומר שאם כבר משמש כדיין, שאין מורידים אותו כשמזקין ומפליג בזקנה. לכאורה, היה מקום לבן אדם שהוא נשאר בתפקיד, שהוא רבה הראשי של מדינת ישראל, לסיים את התשובה כאן. אבל הרב ניסים, בצדקותו ובגדלותו, הוסיף. בדורותינו, אנו רואים שיחידי סגולה הם מועטים, שיכולים להמשיך בתפקיד כשורה גם כשהגיעו לזקנה וסיבה. הרי בזמננו, השכחה גוברת, ויש מקום להגיד שהם כבר לא ראויים לתפקיד. הוא מצטט דווקא את אור החיים על התורה, שכותב, אנו רואים כשיזקין האדם תתמעט הבנתו. ולכן, אמנם הרב כותב שקשה מאוד לרד מן הגדולה, כשם שקשה מבחינה מסוימת להעלותה, כך קשה להורידה, וזה מעניין מאוד שהרב ניסים שכל השנים סירב לעלות לגדולה ברבנות, יכתוב שבאמת קשה לעלות לרבנות, לתפקיד כזה של שררה וחשיבות. אבל כמה קשה היא כמו שקשה לעלות, כך קשה להוריד. אבל אין בזה משום מעלים בקודש, אין לו להקפיד, ולכן ראוי שאין לו לסרב, והוא כותב עד רבה, ראוי הוא שייתן אל ליבו משימלאו לו 70 שנה לפרוש מעצמו מכונתו, ובזה יקדש שם שמיים. מעניין שהרב ניסים כותב הזרה האחרונה אחת. כמובן שהציבור מחויב לספק לו צורכי פנסתו בכבוד, גם אחרי פרישתו מכונתו. רואים כאן תשובה מעניינת, אינני יודע בדיוק את הסיבות שהרב ניסים כתב את התשובה הזאת, אבל יש לציין שזאת הייתה הבעיה באותם הימים שהורידו רבנים ראשיים מתפקידם.